טוב, היום אנחנו בפרשת יתרו, נלמד על הפסוק שבהתחלה של עשרת הדיברות, פסוק אחד לפני התחלת עשרת הדיברות, פרק כ', פסוק א'. אז כתוב שם, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. פירוש הפשוט של לאמור באופן כללי זה למסור הלאה. וידבר השם אל משה לאמור לישראל. אבל בפסוק שלנו אי אפשר ככה לפרש, מדוע? כי כל עם ישראל עמדו בשעת מעשה. מה פירוש את הדברים האלה לאמור? למי לאמור? אין למי לאמור. ובפרט שכאן במעמד הר סיני הרי כתוב שעמדו לא רק אנשי אותו דור, אלא גם הנשמות שעתידות להיות, את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה, כולם היו במעמד הר סיני. אז זאת אומרת שבעצם זה דיבור ישיר גם לדורות הבאים. אז למי לאמור? אז לכן יש צורך לפרש פה את המילה לאמור בצורה יוצאת דופן, לא כמו תמיד. אז במחילתא, זה המדרש לספר שמות, אז הוא אומר ככה, שהמילה לאמור במקרה הזה כוונתה שהם יענו לו. השם אמר את הדברים והוא ציפה שהם יאמרו משהו, שהם יגיבו בחזרה. בנוגע לאופן של מה הם יגיבו, אז בזה יש מחלוקת. שתי דעות יש במחילתא. רבי ישמעאל אומר שהיו אומרים על הן הן ועליו לאו. הפירוש, אותם הדיברות שהם בסוג של קום ועשה הן, אז היהודים הגיבו במילה הן. מה פירוש הן? שהם יעשו כך. ועל אותם דיברות שהתוכן שלהם הוא לא לעשות לאו, אז הם ענו לאו. מה פירוש לאו? הם לא יעשו מה שביקשת לא לעשות. רבי עקיבא אבל חולק על רבי ישמעאל. מה הוא אומר? הוא אומר שהיהודים ענו בסגנון אחר, על הן הן ועליו הן. מה זאת אומרת? על דיברות של הן הם אמרו כן, נשמע בברכה. ועל דיברות של לאו הם גם אמרו כן. מה פירוש כן? כן, אנחנו נעשה את הציווי שציווית לא לעשות, אנחנו נקיים אותו. כן המפקד. שואל הרבי, לכאורה כל מחלוקת יש בה תוכן, אי אפשר להגיד שהם חולקים רק בסגנון איך הם אמרו. אז לכאורה איזה תוכן יש במחלוקת שלהם? הרי בין אם הם אמרו כך ובין אם הם אמרו כך, הכוונה שלהם שהם ימלאו את רצון הבורא. מה ההבדל אם אני אומר כן שלא, כן שאני לא אגנוב, או שאני לא, אני לא אגנוב? אבל בשניהם הכוונה שימלאו את ציווי הבורא. אז מה בעצם המחלוקת ביניהם? לא ייתכן שהם חולקים סתם רק בעניין מילולי. עכשיו, למרבית הפלא, יש עוד מחלוקת בין אותם שני התנאים, רבי ישמעאל ורבי עקיבא, וגם אותה מחלוקת היא בקשר למתן תורה. וזה פסוק אחד אחרי מתן תורה. חף תדבב. שם כתוב, כל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השם. וירא העם וינו ויעמדו מרחוק. אז מיד צורם פה בעין, מה זה רואים את הקולות? איך אפשר לראות קולות? הלפידים זה מובן, ההר השם זה מובן, אבל הקולות וכל השופר זה שומעים, לא רואים. לא, ויד זה לא שמיע. אז על הפסוק הזה יש אותה מחלוקת, ורבי ישמעאל אומר, רואין הנראה ושומעים הנשמע. זאת אומרת, כמו שהרבה פעמים יש במדרשים שאומרים סרסהו ודרשהו. זאת אומרת, תסדר את הפסוק, המילה רואים מתייחסת באמת לא לקולות, ללפידים שכתוב אחריה, אותם הם ראו. אבל קולות, הוא אומר, מובן מאליו, שאת הקולות הם שמעו. זאת אומרת, כאילו אתה צריך להוסיף פה שינוי בלשון הפסוק ותוספת מילה שמובנת מאליה. הרואים מתייחס לקולות, סליחה, ללפידים, ובאמת הקולות הם שמעו בצורה הנורמלית. רבי עקיבא אבל אומר, לא, והוא מתעקש על לשון הפסוק, כתוב רואים את הקולות, אז אומר רבי עקיבא, מלמד שהיו רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. קרה שמה, איך אומרים, חילוף חושים, בלבול היוצרות. העין שמעה והאוזן ראתה. נס. שואל הרבי, הרי ידוע הכלל, הכלל הזה כתוב גם בזוהר וגם בדרשות הרן, שאומר כלל, לא אביד קודשבריחו ניסה למגנה, כבר היה לנו את זה בשיחות קודמות. השם לא עושה נס בחינם. זאת אומרת, אם צריכים להודיע משהו במתן תורה, אז השם, גם זה נס, ששומעים את הקול של השם, בני אדם פשוטים, גם זה נס, אבל זה אי אפשר בלי זה. הוא רצה שישמעו אותו, בעבור ישמע העם בדברי עמך. אז לא מספיק ששומעים? למה צריכים לעשות אוקוס פוקוס מיוחד כזה, שיהיה רואים את הקולות, רואים את הנשמע ושומעים את הנראה? לשון הקודש. כן. האמת היא שעל השאלה הזאת אני מכניס פה דרך אגב פירוש של האדמור מקוצק. הוא גם ענה על השאלה הזאת, אבל הוא ענה על זה בסגנון אחר. הוא אמר שהסיבה שהשם עשה את זה זה בגלל שלא יהיה פתחון פה ליצר הרע, הוא הרי פיקחון מסובך היצר הרע. אז אם יבואו וישאלו איזה יהודי, למה מעלת? למה לקחת דברים שלא שלך? לא שמעת, לא תגנוב. אז הוא יוכל לטעון, אוי ריבונו של עולם, טעיתי, חשבתי שהלא זה עם וב, לא תגנוב, ולא תרצח. אז היו צריכים, אז היו צריכים להגיד באלף רבתי שידע שזה לא. האמת היא שמאחורי זה לא רק מילתא דבדיחותא, מסתתר מאחורי זה גם משהו מוסרי. כי האמת היא ששום תנועה ושום חברה הכי לא מוסרית, היא לא מצהירה שהיא לא מוסרית. יש לה מוסר משלה. הגנבים טוענים שמעשירים מותר לגנוב. זאת אומרת, באמת גם הם מסכימים שלא תגנוב. הם מסכנים. אבל מעשירים הם הגונב מן הגנב, פצור. הנאצים לא אמרו שמותר לרצוח. יהודים זה לא נקרא רצח, הם טוענים. ומי שרוצה לחיות בצורה לא צנועה, אז הוא לא אומר, אני לא צנוע. הוא אומר שזה לא נקרא פריצות בכלל. זאת אומרת, כל אחד מעתיק את התמרור, זה כמו תמרור שאין לו בטון, אז מעתיקים אותו, אני רוצה לחנות פה, אבל חניה אסורה, אז אני לוקח את התמרור, מעביר אותו הלאה. אז הוא מרמז פה שלא יהיה, לא, לזה מותר לגנוב ולזה מותר לצנוע. אבל האמת היא שהפירוש הזה הוא נחמד, אבל הפירוש הזה יוצא מתוך הנחה שמה זה נקרא רואים את הקולות, איך לומדים בצורה פשוטה, שפתאום הם נכתבו בשמיים אותיות של קולות, מלבד מה ששמעו באוזן, אז גם היה כתוב אותיות של אש בשמיים. אבל האמת היא שזה, אם נתעמק בזה, לא זה הרעיון, כי אז זה לא נקרא רואים את הנשמע, זה נקרא שבצד ה... דיבורים הנשמעים היה גם תרגום בגוף הסרט, אבל את האותיות רואים, זה לא דבר נשמע. אבל אם אני אומר רואים את הנשמע, אז הכוונה באמת לא לאותיות, אלא הכוונה שאת הדיבורים שהם בבחינת שמיעה הם תפסו בעין, את הקולות שהם, את המחזות שהם בבחינת נראה הם תפסו באוזן. אז זה ממש נס מעל הטבע, בשביל מה צריך את זה, שואל הרבי, מה זה נותן? אז הרבי תמיד לשיטתו בנושא הזה אומר, חייבים לומר שהנס הזה הוא לא נס נלווה, עוד פעלול שהקדוש ברוך הוא רוצה להראות את יכולתו, אלא עצם המעמד של הר סיני, שזה הרי חייב היה להיות, אז עצם ההתגלות של הר סיני העלתה את היהודים לרמה רוחנית גבוהה כזאת, שבאופן ממילא מתבקש ממנה מצב כזה של רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. אחר כך נראה מדוע, כן? זאת אומרת, זה דבר, זה תנאי, חלק, זה חלק מהעניין. ברגע שמתרחש מתן תורה, אז זה חלק אינטגרלי מהמעמד הר סיני שקורה המהפך הזה שרואים את הנשמע ושומעים את הנראה. אחר כך נבין מדוע. אז אם ככה צריך להבין עכשיו לשיטה השנייה, אז חייבים גם לומר שלפי שיטת רבי ישמעאל, אם רבי ישמעאל, מה אומר רבי ישמעאל? שהם היו רואים את הנראה ושומעים את הנשמע, זאת אומרת במצב הנורמלי. אז שאלה, בשמה בכלל הפסוק מציין את זה? בטוח שהם רואים והם שומעים כל אדם מה ש... הרי כבר אמר שהיה קול שופר, אז בטוח ששמעו, והוא אמר שהיה אש, אז בטוח שראו. מה צריך להגיד את זה עוד פעם? אם מציינים את זה, זאת אומרת שבזה גופה יש חידוש. אז אם כן חייבים לומר שרבי ישמעאל טוען שמעמד הר סיני היה כזה מעמד נעלה, שמרוב ההתעלות של המעמד הם הגיעו למצב של רואים את הנראה ושומעים את הנשמע. אבל אם ככה נשאל שאלה, מה החידוש בזה? זה הרי המצב הטבעי ככה. זה נבין גם אחר כך. עכשיו, אחרי שראינו את שתי המחלוקות הללו, מעלה הרבי סברה מעניינת. מאחר ושני הנושאים שבהם הם נחלקו, שניהם קשורים למתן תורה, ומאחר ובשני הנושאים הללו זה אותם שני תנאים שחולקים, אז סביר להניח שזה לא בכל מקום מחלוקת אחרת, אלא יש קשר פנימי בין שתי המחלוקות. כלומר, הם שניהם הולכים פה בשיטתיות, יש מקבילות בין שתי המחלוקות. כלומר, מי שאומר שרואים את הנראה ושומעים את הנשמע במצב הטבעי, מתחייב ממנו שהוא יגיד שהם אמרו על הן הן ועליו לב. זה רבי ישמעאל. ומי שאומר לפי השיטה שהם ראו את הנשמע ושמעו את הנראה בהיפוך החושים, אז מזה מתחייב אוטומטית שהוא גם יאמר שהיהודים ענו על הן הן ועליו הן. יש קשר פנימי בזה. אך מה, כאן יש קצת בעיה. בכוונה בהתחלה לא הפניתי אתכם. תסתכלו עכשיו בשני הפסוקים האלה שדיברנו ברש"י ותמצאו דבר פלא. בפסוק של וידבר את כל הדברים האלה לאמור, אומר רש"י, מלמד שהיו עונים על הן הן ועליו לאו. כמו מי? ברבי ישמעאל. הוא בכלל לא מביא את דעתו של רבי עקיבא. ואילו בהפכו ובכל העם רואים את הקולות, זאת אומרת רש"י באמצע הפירוש שלו, רואים את הקולות, רואים את הנשמע, כמו מי? כמו רבי עקיבא. אז אם כן, יש פה, אז זה סותר את הרעיון שאמרנו שיש קשר בין שתי המחלוקות, כן? אז האמת היא שאם היינו רוצים לענות על זה בפשטות, בלי להתעמק, היינו יכולים להגיד ככה: זה שהרבי אמר שיש קשר בין שתי המחלוקות, זה כשלומדים את זה בדרך פנימיות התורה, בדרך העומק. אבל בפשוטו של מקרא, רש"י הרי פשוטו של מקרא, אז הוא לא חייב ליצור יחס בין שתי המחלוקות, ורש"י לא מחויב לאף אחד שום דבר. בכל מקום הוא מפרש איך שנראה לו פשוטו של מקרא. ולכן בפסוק הראשון שכתוב לאמור, המילה לאמור על פי פשט היא שיענו לו באותו סגנון. כמו סתם כשאתה אומר וידבר עם משה את הדברים האלה לאמור, מה הכוונה? אותם דברים שהוא שמע, אותם הוא הבהיר. אז מסתבר גם שאם הם עונים לו, אם הוא אומר להם הן, הם עונים לו הן. אם הוא אומר להם לאו, הם עונים לו לאו. אז לכן רש"י פירש שם ככה, כי זה מתאים לפשט. ואילו בפסוק וכל העם רואים את הקולות, אז היות והמילה רואים כתובה ליד המילה קולות, אז יותר נוח לרש"י, על פי פשוטו של מקרא, לא ללמוד כמו רבי עקיבא, שרואים הולך על הלפידים שכתוב אחר כך. כי בפשוטו של מקרא כתוב רואים את הקולות. אז הוא מפרש בפשוטו, רואים את הנשמע. אז זאת אומרת, לא חייבים לומר על פי רש"י שיש קישור בין שתי המחלוקות, אלא בכל נושא הוא דן לגופו מה שיותר קרוב לפשוטו של מקרא. אומר הרבי, נכון. אבל מכיוון שבתוך פירוש רש"י יש גם יינה של תורה, טמון בתוך רש"י גם סודות התורה, אז יותר נעים לומר שהפירוש של רש"י מתאים לא רק ברובד של פשוטו של מקרא, אלא גם אם נקבל את ההנחה שיש קשר בין שתי המחלוקות הללו, בכל זאת אין סתירה מהרש"י. מדוע? פה הוא אומר רעיון שאחר כך בסוף נבין אותו. הוא אומר, מה אמרנו? שהרעיון של רואים את הנשמע ושומעים את הנראה מחייב שנגיד על הן הן ועליו גם כן הן, נכון? אומר הרבי, אם נדייק בדיוק, איזה חלק בדברי רבי עקיבא מחייב את החלק השני? זה שהוא אומר שומעים את הנראה. אחר כך נראה למה זה, כן? זאת אומרת, אם נקבל רק רואים את הנשמע, זה עוד לא מחייב שהוא יגיד גם על הלאו הן. אבל בגלל החלק של שומעים את הנראה, הוא זה שגורם שנהיה חייבים לומר עליו גם כן הם. רש"י לא מעתיק את החלק השני בדברי רבי עקיבא. נכון, יפה, זה גם הערה נכונה. בפסוק לא רואים ששומעים את הנראה, רואים רק שרואים את הנשמע. אז היות ורש"י רק מעתיק רואים את הנשמע, מרואין את הנשמע לבד עוד לא מתחייב שאני אגיד גם על הלאו הן. רק מהחלק השני של שומעין את הנראה, זה גורם שרבי עקיבא אומר שעליו הם גם אמרו הן. אז לכן רש"י יצא פה חלק. הוא יכול לסבור את שני הצדדים ההפוכים, כיוון שהוא לא מזכיר את הפסקה של שומעים את הנראה. אחר כך נראה איך זה מסתדר עם רבי עקיבא ועם רש"י. אז עכשיו צריכים להבין באמת מה ההסברה ברעיון הזה, למה היה צריך את הנס הזה המיוחד של רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. התחיל הרבי להסביר את זה בצורה נפלאה. כדי להבין את זה צריך קודם להסביר מה השוני בהגדרה בין ראייה ובין שמיעה. עכשיו אני אסביר מה אני מתכוון. ראייה מתכוונים שראיתי איזה דבר. שמיעה מתכוונים לא, ששמעתי על איזה דבר. לא, ששמעתי, מישהו מספר מה יש. אחד מספר לי על מגדל אייפל, מתאר אותו יפה עם כל התיאורים, אבל אני רק שמעתי, אני ממנו רק שומע, אני לא ראיתי את זה. אינה דומה ראייה לשמיעה. במה היא לא דומה? אומר הרבי בשני דברים יש הבדל בין הראייה ובין השמיעה. הבדל אחד מבחינת האובייקט שאותו רואים או שאותו שומעים. בראייה אני תופס את המהות של האובייקט, אני רואה זה נייר, זה עץ, זה אש, זה מים, אני רואה מה זה, אני רואה את עצם המהות של הדבר. אני רואה שאין כי בשמיעה אני רק שומע אודותיו. אני מתאר לעצמי, זה שמיעה רוחנית. אני, את מהות הדבר אני לא רואה, אני שומע על קיומו, על מציאותו. בפרט, אל תשכחו שהמילה שמיעה יש לה גם משמעות של הבנה, כן? והבנה, כשאני מבין משהו בדרך ההבנה, בדרך הוכחה שכלית, אז ההוכחה היא טובה, אבל זה רק שמיעה. והראיה אפשר לסתור לי את זה. אז זאת אומרת, שמיעה תופסת רק את המציאות של הדבר, לא את המהות שלו, לא את המוחשי שלו. וראייה תופסת ממש את המוחשי. זה מבחינת האובייקט. עכשיו, מבחינה סובייקטיבית, הרואה עצמו או השומע עצמו, מה ההבדל? אז הוא אומר, בראייה, כשאני רואה איזה דבר, אז בנפשו של הרואה הדבר מתעמת בוודאות כה גדולה ששום דבר בעולם לא יכול להפריך אותו. יותר מזה, הוא אפילו לא צריך להוכיח. אם יגידו לו תוכיח שיש שולחן, מה זה תוכיח? אני רואה. הוא אפילו לא רואה צורך להוכיח. זה ודאות פשוטה. מה שאין כן דבר שהוא מקבל אותו באופן של שמיעה, בין אם זה שמיעה של סיפור של משהו, בין אם שמיעה באופן של הבנה, כן? אז הוא גם כן מסכים שזה נכון, הוא מאמין לזה, כן? אבל הוודאות היא לא כל כך מוחלטת כמו בראייה, והראייה שאפשר להפריך אותו. דבר ששמעתי, אפילו אם עדים אמרו לי, יכול לבוא מישהו ולספר לי אחרת ולהזים את העדים ההם, להגיד שהם משקרים, ואז לפחות הוא ייצור בי ספקנות, אם לא ממש יפריך את זה, לפחות יעורר בי ספקות. השם כן, אם ראיתי איזשהו דבר, שום דבר לא יזיז אותי. מעניין, הרבי מביא גם איזה הוכחה הלכתית. אומרים אצל הרבי דבר נפלא, כל רעיון שמביא, לכאורה זה סתם רעיון פילוסופי, הוא ישר מקשר את זה הוכחה מהתורה. אז הוא אומר, יש הבדל הזה קיים בהלכה למעשה. יש הלכה שאומרת, אין עד נעשה דיין. שופט, אם הוא היה עד לרצח, הוא לא יכול לשבת במשפט הרצח הזה.
נכון?
עד הפעם. אם השופט היה עד, במו עיניו ראה את הרצח, הוא לא יכול לשבת ולדון את האיש הזה. לכאורה נשאר שאלה, עד רבה, לכאורה זה המצב הכי טוב. השופט הרי לא צריך עדים, הוא בעצמו ראה, הוא יודע את הדבר בצורה הכי ברורה. אומרת הלכה, לא. למה? אז הגמרא במסכת ראש השנה אומרת ככה, כיוון דחזיוהו, היות והשופטים ראו אותו, לא מצו חזו לזכותה, הוא לא יכול למצוא עליו זכות. מה זה מבחינה פסיכולוגית, למה זה ככה? שאלת שאלה, אז למה אם הם שומעים מעידים, אם הם שומעים מעידים את הסיפור, אז גם הם מאמינים. התורה אומרת שחייבים להאמין, מה שאומרים עדים זה אמת. אז למה אם אני שומע מהעדים אני עוד יכול לחפש עליו זכות, ואם אני רואה בעיניים אני לא יכול? התשובה פשוטה, ראיית העין עושה את הדבר לכזו, לא רק הוודאות, גם ההתפעלות הרגשית, זה כל כך מפעים את הרגש, שהרגש מאמאם את האובייקטיביות. אני מעורב רגשית בנושא, אני ראיתי את הדם, אני ראיתי איך שהוא רצח, אני לא יכול לסלוח לו, אני לא מרוחק מזה. מה שאין כן, אם לא ראיתי, אז אני יכול לעשות פה דיון אקדמי. אני שומע סברה מפה, אני שומע סברה של הסנגור, אני יכול לשבת רגוע והשכל שלי יכול להחליט. זה גוף המראה שיש הבדל עצום בין ראיית דבר ובין שמיעה. למה? כן. בכל זאת, השמיעה, חוש השמיעה, אפילו אם אתה שומע מישהו בחדר מדבר, אתה לא רואה אותו, לא, יכול להיות שזה טייפ. זה פחות הוכחה, פחות ודאות. יכול להיות מישהו מחכה את קולו. אתה ראית אותו, אתה רואה את הדבר עצמו. וזה, קוראים לזה גם בצורה משפטית, השמיעה היא הוכחה נסיבתית. אם אני צריך למשל להוכיח במשפט רצח שפלוני היה במקום פלוני, ואני אומר, שמעתי אותו, אני מעיד ששמעתי שהוא היה שם, לא מתקבל. לא ראית אותו, שמעת. אפילו, לא רק שמעתי שמישהו סיפר לי שהוא היה שם, אפילו שמעתי אותו, זה לא התקבל כל כך חזק כמו ראייה. עכשיו, שני ההבדלים האלה, מה שאמרנו בין האובייקטיבי והסובייקטיבי, הם תלויים זה בזה. למה? כי היות והאדם הוא מציאות גשמית, כן? אז לכן כשהוא רואה את הדבר, הדבר עצמו הוא גשמי. אז כשהוא רואה את הדבר הגשמי עצמו, אז יש לו קשר עם הדבר בעצמו. הגשמי תופס את הגשמי. אז לכן הוודאות שלו היא מוחלטת, כן? אבל כאשר הוא תופס רק את השמיעה של הדבר, אז זה רק הסחלטנות שבדבר, ההוכחה שבדבר, העניין הרוחני שבו. אז העניין הרוחני, הוא קולט את זה, יש לו איזה אנטנה לקלוט את זה, דרך השכל, דרך האוזן, אבל זה לא קליטה ישירה, אז האובייקט נשאר מרוחק ממנו, ולכן זה פחות ודאי. עכשיו הופך את זה הרבי, את כל העניין הזה של הראייה והשמיעה. עד עכשיו דיברנו על גשמיות, ראיתי גשמיות או שמעתי גשמיות. עכשיו הרבי רוצה להגיד רעיון כזה, שבמילה נראה מתכוונים לא רק לדברים הוויזואליים חזותיים, אלא כל עולם המושגים הגשמי נקרא נראה. למה? כי התפיסה שלנו במושגים הגשמיים היא תפיסה ישירה, מוחשית וודאית. מה שאין כן, כל עולם המושגים הרוחני, במרכאות אפשר לקרוא לזה נשמע, נשמע מלשון נבין, שמיעת השכל. למשל, יש מלאכים, כן, יש לי הוכחות, שמעתי, אני מאמין, אני יכול להוכיח אולי, יש נשמות, יש גן עדן, יש בורא עולם, כל הדברים האלה אני מבין, אני גם מוכיח אותם, אבל זה לא מוחשי כמו הדבר גשמי. זה אף פעם לא יגיע למוחשיות הזאת. אז לכן כל עולם המושגים הרוחני נקרא שמיעה. ושוב, בשני ההבדלים האלה, דבר רוחני, רשת כל, אני לא תופס את המהות שלו אף פעם, אפילו, לא רק מלאכים, אפילו הנפש שבתוך האדם. מה זה נפש? אף אחד לא יודע. זה יכול רק להוכיח בעקיפין שיש נפש. אז זה נקרא שמיעה. אבל זה לא אותה ודאות כמו שאני מרגיש את הגוף. אני תופס אותו עם כל החושים שלי. זה נקרא נראה. אז אם הגענו למסקנה שהנשמע זה עולם המושגים הרוחני והנראה זה עולם המושגים הגשמי, עכשיו נבין את הרעיון מה קרה שם במתן תורה. זה לא סתם מוקוס פוקוס שהעין ראתה צלילים והאוזן שמעה מחזות. לא זאת הכוונה. הכוונה היא שבעת מתן תורה היה כזה גילוי אלוקי גדול, היות ואז התגלה גילוי של עצמות אור אין סוף. אנוכי הוויה אלוקיך. אנוכי זה אפילו למעלה משם הוויה, זה עצמותו של הקדוש ברוך הוא. והוא התגלה ממש עד לירידה למצב של אלוקיך בפנימיות לכל אחד ואחד. אז באותו רגע חלק מעצם המעמד הזה הפך להיות שכל עולם המושגים הרוחני שתמיד הוא נשמע, במקרה הזה הוא הפך להיות רואים את הנשמע, רואים את הנשמע. באותו רגע של מתן תורה הם עמדו במצב כזה. הרי גם במדרש כתוב שהתגלתה להם המרכבה העליונה, מה שיחזקאל וישעיהו ראו בנבואה, הם ראו אז במו עיניהם. אז זאת אומרת, כל הרוחניות של הדברים, זה שיש אלוקים, זה שיש גן עדן ונשמות ומלאכים, כתוב באמת שהוא בא עם כל המלאכים, קדוש ברוך הוא, הם ראו את זה, לא סיפורים. והפלא עוד יותר גדול אומר, וזה כבר חידוש גדול של רבי עקיבא, דווקא בגלל זה שהם הגיעו לכזה גילוי אלוקי מוחשי, אז כל עולם המושגים הגשמי, מה זה עולם המושגים הגשמי? העולם וכל המציאות של העולם הפך להיות אצלהם נשמע. מה פירוש נשמע? הם היו צריכים להוכחות שישנו עולם. זה על דרך כמו שבחסידות, מי שלמד שער האיחוד והאמונה זוכר, צד אחד מסבירים שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, הוא יחיד ומיוחד ואין עוד מלבדו, והוא אין סוף ולית אתר פנוי מיני. אז נשאל את השאלה, אז איך יש בכלל מקום למציאות? ובאחד הפרקים שם שער האיחוד והאמונה הוא באמת מסיים בשאלה, הוא מסיים בשאלה, אם ככה אז איך יכול להיות, איך הנבראים אינם בטלים במציאות? והשאלה היא כל כך חזקה שהאדם עלול להגיע בגלל השאלה הזאת להסתפק בכלל עם מציאות העולם מאמת, והוא עוד עלול לחשוב, מי יודע, אולי כל העולם הוא אשליה דמיונית, אין בכלל עולם, רק נדמה לי. אבל זה גם מסוכן, כי אם העולם הוא אשליה אז אין תורה ומצוות, אז אין מי שמניח תפילין, ואין למי לצוות להניח תפילין, ואין תפילין ואין יד, אז כל התורה ומצוות זה סתם הצגת תיאטרון, חייב להיות אמת. אז באה החסידות ואומרת, יוד ובתורה כתוב בראשית ברא אלוקים, זה הוכחה שהעולם הוא אמת. שמעתם גיסה? אז זאת אומרת שלפעמים מישהו מגיע למצב כזה שהוא זקוק להוכחות שהעולם הוא מציאות. אז זה מה שקרה להם בשעת מתן תורה, היות והיה כזה גילוי שכינה בגלוי ממש, אז מצד אחד הם קיבלו מוחשיות בנושאים הרוחניים, ובגלל זה שהרוחניות הפכה להיות אצלהם כל כך מוחשית, אז כל הגשמיות איבדה את מוחשיותה והפכה להיות איזה נושא שכן, כנראה אם הקדוש ברוך הוא אומר כבד את אביך ואת אמך, אז כנראה שיש אבא ואמא. כן?
אבל
המילה
בערה,
זה רק
העניין חומרי?
לא משנה, בערה ברור שנהייתה מציאות אמיתית, שזה לא דמיון. כן? אז מזה גם אומרים שסופי תיבות בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות אמת. אז זאת אומרת שהבריאה היא מציאות אמיתית. אבל עצם זה שצריך להוכיח את זה, זה מראה עד כמה הם היו בדרגה גבוהה. זאת אומרת, מה הרעיון פה של הרבי? שראייה זה כל אחד בדרגה שלו, מה הוא רואה. כשאתה בדרגה נעלית, אז מה אתה רואה? את הרוחניות. כשאתה בדרגה טבעית, מה אתה רואה? את הגשמיות. כמשל לזה, הרבי מביא רעיון יפה, סתם, לא קשור למתן תורה. כמשל לזה, הוא אומר דוגמה. אם שני בעלי דין באים לדין תורה, שניים אוחזים בתלית, כן? והדיין מעיין בדינם, והוא מפרק לעצמו את הטענות שלהם, ובסוף הוא פוסק את הדין. זה איש שווה שזה חצי שלו, זה איש שווה ויחלוקו, פסק את הדין. אחר כך בא נכנס לתמונה השוטר, שתפקידו הוא להכריח את בעלי הדין לקיים את פסק הדין. ואחר כך ישנם בעלי הדין שהם מקבלים את ה... הם נשבעים א' וחולקים בתלית. אז אמר הרבי דבר יפה, בנושא הזה יש חלוקה בין בעלי הדין, השוטר והדיין. כל אחד מהם רואה באירוע משהו אחר. אצל בעלי הדין, אתה שואל אותו מה היה? הוא אומר, נשבעתי והוא נשבע וחלקנו את התלית, את זה הוא ראה. השוטר, אצלו הסברות של הדיין, הם, כן, הוא יודע שזה הכל בא מה, אבל הם לא המציאות שלו. מה הוא אומר? הצעתי היום הוצאה לפועל. כן? ואילו אצל הדיין, זה יפה, אצל הדיין, כל האירוע, שואלים אותו, מה קרה? הוא אומר, היום דנו בסוגיה ששניים עוזבים בתלית, והייתה סברה כזאת וסברה כזאת, הסברות הם העולם שלו. זאת אומרת, אצל הדיין, מה היה במשפט? הסברות. הוא יודע באופן שמיעתי שכתוצאה מהסברות שלו משתלשל אחר כך דיון ומישהו שם מפסיד חצי ואיזה שני מפסיד, כן? אבל מה הוא חווה את הסברות? אז על דרך זה קרה במתן תורה שהשתנה המציאות החווייתית שלהם. מה הם חווים? מה הם מרגישים בצורה מוחשית? רואים את הנשמה, את כל הרוחניות הפך להיות רואים, ושומעים את הנראה. כאן אני חוזר לשאלה שאלית קודם. לפי ההסבר הזה של הרבי יהיה גם מובן איפה רבי עקיבא הוציא ששומעים את הנראה. רואים את הנשמע, כתוב בפסוק, כל העם רואים את הקולות, אבל לא כתוב שומעים את הלפידים. אז אין לך בו אלא חידושו. אתה יכול רק להוכיח מכאן שהם ראו את הנשמע. איך אתה יודע שהם שמעו את הנראה? אבל לפי ההסבר של הרבי זה יהיה מובן, זה שני צדדים של אותה מטבע. ברגע שמגיעים לראייה מוחשית בעניינים הרוחניים, אוטומטית שומעים את הנראה. העניינים הגשמיים הופכים להיות עניין כזה שכתוב בספרים ולא עניין מאבד את מוחשיותו. או, אז עכשיו, אחרי כל ההסבר הזה, צריכים להבין את דעת רבי ישמעאל. ככה, מה הדעה של רבי ישמעאל? איזה עילוי יכול להיות ורואים את הנראה ושומעים את הנשמע? זה הרי המצב הטבעי, זה, אין פה שום עילוי מיוחד. מסביר הרבי, הביאור הוא ככה. החידוש של מתן תורה, מה התחדש בשעת מתן תורה? וירד הוויה על הר סיני, עליונים ירדו למטה. אני המתחיל, אומר הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שמעתם כבר כמה פעמים בשיחות שעל פי החסידות, כל הרעיון של מתן תורה זה לא שקיבלנו מסר על המצוות, כי המצוות היו ידועות כבר לאבות, ונוח כבר למד תורה. אז המסר כבר היה קיים. אז מה כל התררם של מתן תורה, כל העילוי הגדול? שבמתן תורה ניתן הכוח להמשיך את האלוקות לתוך העולם. כן? אז טוען רבי ישמעאל, היות וזה העיקר במתן תורה, החיבור של עליונים ותחתונים, טוען רבי ישמעאל, אם ככה התחתונים צריכים להישאר בגדר הטבעי שלהם, אחרת זה לא קונץ. אם הגדר הטבעי של התחתונים מתבטל, אז הם כבר לא תחתונים? הוא טוען, לא, העולם נשאר בגדריו, החושים נשארו במצב הטבעי, ראו את הנראה ושמעו את הנשמע. ולמרות שהעולם נשאר בגדריו הטבעיים, זה הפלא, שעם הגדרים הטבעיים האלה הם הצליחו לקלוט את הגילוי של השכינה עד כדי שוירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. זה לפי דעתו של רבי ישמעאל יותר פלא. אז אנחנו בהתחלה לא הבנו מה הפלא, רואים את הנראה, בשביל מה הפסוק צריך להדגיש את זה בכלל? פעם למדנו שיחה של הרבי בנושא אחר על רב יהודה ורב שמעון, אם לעתיד לבוא לא יהיו חיות רעות או שיהיו ולא יזיקו. אחד סובר שהעילוי הכי גדול יהיה לעתיד לבוא שיתבטלו החיות הרעות מן העולם, והשבטתי חיה רעה מן הארץ, והוא רואה בזה את העילוי, לא יהיה רע. אילו רבי שמעון אומר, יהיו החיות רעות ולא יזיקו, זה יותר חידוש. על דרך זה הוא אומר פה, לפי דעת רבי עקיבא, במה מתבטא העילוי של מתן תורה? בזה שהעולם הגשמי איבד את הגדרים שלו. האנשים יצאו מגדרי הכלים של הטבע, וזה התבטא החידוש של מתן תורה. ואילו רבי ישמעאל טוען, לא, החידוש יותר גדול, נשארו החושים כרגיל. הם לא הפסיקו להיות בני אדם, הם נשארו אנושיים, כאלה שרואים את הנראה ושומעים את הנשמע, ובתוך הגדרים האנושיים והטבעיים האלה ירד האור האלוקי עד כדי שהם הזדעזעו וינועו מרחוק. בזה הוא רואה יותר חידוש במתן תורה.
טוב, הוא
רואה
את השכינה, נכון?
ראו את המושגים הרוחניים, כל הרוחניות. כן, נכון. הלאה, עכשיו ממשיך הרבי ושואל, לפי השיטה של הרבי תמיד, הוא לא רק מוצא את השיטתיות שיש בכל דעה, שרבי ישמעאל בשיטה כזאת וזה בשיטה כזאת, הוא גם מנסה לקשר את זה לאישיות של הדובר. לא רק שצריך להיות פה שיטתיות בסברה, במחלוקת א' ובמחלוקת ב', שתהיה אותו שיטה, אלא הוא גם מנסה לתאם את זה עם מי אמר את זה. זה גופה, הוא שואל, למה באמת בעיני רבי עקיבא העילוי של מתן תורה מתבטא בשבירת גדרי הטבע, ואילו לדברי רבי ישמעאל כל העילוי של מתן תורה מתבטא שהטבע נשאר על עומדו ובתוכו מתגלה האור אין סוף? מה הסיבה שזה חושב כך וזה אחר? זאת אומרת, הרבי, זה נעוץ באישיות שלהם. רבי ישמעאל היה כהן, ובסוגריים אומר, יש גרסה שהוא היה כהן גדול, שעניינו של הכהן בתולדתו, בטבעו, הוא קדוש, קדוש יהיה לאלוקיו. זאת אומרת שעבודתו של הכהן היא באופן של עבודת הצדיקים. מה מוסבר בחסידות, מה העבודה של צדיקים? לצדיקים אין הרי מה לשבור, אין להם רע לשבור אותו. אז מה כל העבודה שלהם בהם? להמשיך אורות אלוקיים. העבודה שלהם היא רק בחיובי, לא בשלילי. זאת אומרת, הוא כל הזמן ממשיך אור אלוקי לתוך העולם. העולם הוא עולם, העולם שלו הוא לא רע, רק מה, הוא עולם מוגבל, וצריכים להמשיך לתוכו את האור האלוקי העליון. אז לכן השיטה הזאת קובעת שהעולם צריך להישאר על עומדו. רואים את הנראה, ושומעים את הנשמה, ובתוך העולם הזה, בגדריו הגשמיים, אני רוצה להמשיך אור אלוקי מלמעלה למטה. מה שאין כן, העבודה של רבי עקיבא הייתה בסגנון אחר. רבי עקיבא היה אישיות שכל התנועה שלו הייתה תשובה, בעלי תשובה. מכמה סיבות? א', הוא היה בן גרים, שגר זה גם עניין של תשובה. הוא יצא משלוש קליפות הטמאות והתקרב לקדושת ישראל. זה מושג של התעלות מלמטה למעלה. נוסף על כך, הוא עצמו, חוץ מהייחוס שלו, הוא עצמו התחיל ללמוד תורה רק בגיל 40. עד אז הוא היה מארץ. אז זאת אומרת שכל האופי החיים שלו היה תשובה. יותר מזה, אומר הרבי, אנחנו מוצאים שרבי עקיבא, כשהוא נפטר, הוא אמר, כל ימי הייתי מצטער מתי תבוא לידי המצווה של מסירות נפש, שהרומאים סרקו את בשרו במסריקות של ברזל. הוא אומר, כל ימי הייתי מצטער מתי אני אזכה להגיע למסירות נפש. אז זאת אומרת, זה לא היה אצלו רק עניין חד פעמי, כל תנועת הנפש שלו הייתה למסור את נפשו, ולמסור את נפשו בראשו, לצאת מהכלים, לצאת מגדרי העולם. כן? אז לכן הוא רואה את העילוי של מתן תורה בשבירת גדרי הטבע. מה נקרא התעלות? כשיהודים הגיעו למצב כזה שהרוחניות הפכה להיות אצלהם בגילוי ממש, בצורה מוחשית, אילו הגשמיות הפכה להיות דבר שצריכים להוכיח אותו. עכשיו, אחרי שהסברנו את המחלוקת האחת, מה זה הראייה והשמיעה, נעבור לראות את המחלוקת השנייה. מהי המחלוקת השנייה? מה הייתה התגובה של בני ישראל כשהשם אמר את עשרת הדיברות? מה הם ענו לו? לפי רבי ישמעאל הם ענו על הן הן ועליו לאו. מעניין, זה מקביל. רואים את הנראה ושומעים את הנשמע. כן? לפי רבי עקיבא הם ענו על הן הן וגם על לאו הן. אז שאלנו, מה התוכן של המחלוקת? הרי לפי שניהם הם אמרו שהם יקיימו את התורה. אז מסביר הרבי ככה, בכלל במצוות ישנם שתי נקודות במצוות, שני עניינים. עניין אחד במצווה זה הנקודה המשותפת, המכנה המשותף שיש בכל המצוות. ומהו? שהם ציווי של הקדוש ברוך הוא, ציווי של המלך. לא משנה מה אתה חושב ומה אתה מרגיש, אתה צריך להתבטל לציווי המלך. מבחינת החלק הזה כל המצוות הן שוות. זה גם מה שבתניה אומר, שמי שעובר על עבירה אחת זה כאילו נפרד מהקדוש ברוך הוא, כמו עבודה זרה. זאת אומרת, אבל זה לא עבודה זרה. מבחינה הזאת של רצון השם או לא רצון השם, אין אמצע. יש או בטל למלך או מורד במלך. מבחינת הנקודה הזאת של המשמעת, כל המצוות שוות. יש אבל עוד נקודה במצוות, שהמצוות מתחלקות לסוגים. ולא רק לסוגים כלליים, כמו עדות, חוקים, משפטים, אלא בתוך המצוות עצמם, כל מצווה יש לה את העניין הפרטי שלה, מה היא פועלת בעולם, איזה כוחות בנפש היא מזככת, איזה סגולה יש לה לאותה מצווה. במקום אחר הרבי גם מסביר את זה, הוכחה לזה ממשנה בפרקי אבות. פרקי אבות אומר התנא, הווי רץ למצווה קלה כבחמורה, אותו דבר. כלומר, מה אתה רואה מזה שהוא דורש ממנו שאני ארוץ לשניהם אותו דבר? הוא בא ואומר לי, אל תהי יושב ושוקל במצוותיה של תורה, אל תעשה פה סוגים, אלא קלה שבקלה וחמורה שבחמורה אותו דבר. זאת אומרת, הוא טוען שכולם אותו דבר. מצד שני, התנא בעצמו קורא לזאת קלה ולזאת חמורה. הרי התנא לא אומר אין קלה וחמורה, הוא אומר, תרוץ לקלה כמו לחמורה. אז אתה בעצמך אומר שיש קלה וחמורה, אז איך אני ארוץ לסיים אותו דבר? כפי ההסבר הזה יהיה מובן. מבחינת העניין הספציפי של המצווה הזאת, זאת קלה, זאת חמורה. למה? כי הזיכוך שזאת עושה הוא חשוב יותר, והזיכוך שהמצווה השנייה עושה הוא פעוט יותר. אבל מבחינת העניין של רץ מצד הציווי המלך, צריך להיות שניהם אותו דבר. אפשר להמשיל את זה אולי במשל, שנבין את זה גם בנפש הבעמית. כשילד מקבל פקודה מאבא, אז יש פה מצוות כיבוד אב. לגבי מצוות כיבוד אב, לא משנה מה האבא אמר, נכון? לא משנה אם הוא אמר, לך תשיג לי דירה, או תציל אותי ממוות, או שהאבא אמר, תביא לי כיסא. מה קורה אם אבא אומר לילד, תאכל מסטיק? אז הוא חייב לאכול, כיבוד אב ואם. צד שני, אבא אומר לו, תאכל עגבנייה, אז גם חייב לקיים. אז מבחינת כיבוד אב, שניהם אותו דבר. אבל אם אתה שואל מבחינת הוויטמינים, אז ברור שבעגבנייה יש ויטמין כזה, במאכל אחר יש ויטמין אחר. אפשר לעמוד ולחשוב,